כל שאר חלקי היום, וליום הזה לא יהיה זמן. למה לא יקבע אדם לעצמו עיתים, לפחות להסתכלות הזה, ומוכרח הוא בשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים? והנה כן כזה, הוא אומר, זה עוד מדרכי היצר, שכיוון שאני לא יכול לשפוט בזה שקידה גמורה, ויש לי דברים אחרים לעשות, יש לי דברים אחרים ללמוד, יש לי דברים אחרים להשיג בחיים, אז אין זמן לך. אבל כמו שכבר למד, כיוון שזה דבר פשוט, מרכזי, אז אי אפשר לדחות את זה מעליו. עכשיו הוא אומר כך, והנה הכתוב אומר, כן יראת השם היא חוכמה. ואמרו אבותינו, הן אחת, שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן. הרי שהיראה היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה, ובדי שאין נקרא חוכמה מה שאין בו עיון. אך האמת היא כי עיון גדול צריך על כל הדברים, על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת, כל שכן לדעות אותם ולהשיגם. מי שיתבונן בהם יראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטיפשים, אלא בדברי שלמות אמיתית. אז כאן אומר הרמח"ל דבר שצריך עיון. כך הוא מבין את דברי חז"ל במסכת שבת, הן יראת השם היא חוכמה, הן אחת, ככה זה בלשון יווני, וזה בא ללמד, הוא מדפים. אז אומר הרמח"ל שהיראה היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. זה כבר משהו לא ברור, כי זכרור זה לא נכון. מה זאת אומרת היא לבדה חוכמה? הרי קודם הוא ציין כל מיני דברים. הם בהתחלת הדברים הוא דיבר על פילוסופיה ורפואה ושכונה ודינים והלכות. אז שם הוא רק אמר שכמו שאלה צריכים חוכמה, אז גם יראת השם, אדם צריך להשקיע בזה. הוא צריך להתחכם בזה, הוא צריך להעמיק בזה. אבל כאן הוא אומר שאין רק חוכמה, רק יראת השם היא חוכמה. אז איך זה יכול להיות? זה מה שהבעל הקושיה מובנת. זה דבר תמוה מאוד להגיד דבר כזה. כל חוויית החיים שלנו אומרת לנו בדיוק הפך הדברים האלה. אנחנו יודעים היטב שבשביל ללמוד סוגיית הגמרא אדם צריך חוכמה, ובשביל ללמוד פיזיקה אדם צריך חוכמה, וזה לא בא. אדם לא יושב ובא לו הפיזיקה, ואדם לא יושב ובא לו הפתרון של הסוגיה. הוא צריך לעמוד ולהתייגע בזה. אז איך אפשר להגיד שרק יראת השם היא חוכמה? אז כאן מסביר הרב את דברי הבדף שחילקתי. הרב מסביר את דברי הרמח"ל, הסבר מאוד מעמיד. נראה, קודם כל הוא מקדים הקדמה, שמצוות היראה כוללת כל הלימודים הנביאים ליראת השם, שאמרו חז"ל על הפסוק. קודם כל צריך לדעת שהלימודים, שהמצווה של היראה כוללת את כל הלימוד שמביא ליראה. זה כל הזמן ככה. כשאנחנו מצווים ביראת השם ובאהבת השם, אז כמובן אומרים לבן אדם, זה כבר דיברנו על זה קצת, אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם תוהר, אתה יכול להגיד לו. וכמו שאני אומר להבדיל לילדים שלי, שיוכלו, אין כל הילדים, אבל נגיד שהיו קטנים, אז הייתי אומר להם, תאכלו את העוף. זה טוב. לא, אנחנו לא אוהבים את זה. אבל צריך לאהוב את העוף, כי זה טעים וזה בריא. אז אומרים לי, אבל אבא, אני לא אוהב את זה. אז אני אומר, אבל אבא אומר שצריך לאהוב את העוף, אז צריך לאהוב את העוף. וחוץ מזה, על כאן ורח, אני אתווכח, אני אומר שזה טעים, זה טעים. זה אותו דבר, זה אותו משקל, כמו שאני לא יכול להגיד זה טעים, כי זה לא טעים, מה זה יעזור שאני אגיד טעים? זה אותו דבר, אתה לא יכול להגיד למישהו תואר, אבל אני לא אוהב, אז אם אוהב זה לא קריטי. אבל ביחס להשם זה קצת רציני. איך אפשר להגיד אוהב את השם? איך אפשר שהשם יצווה אותנו לאהוב אותו ואת שמו ולראה אותו? אז זה המשפט הראשון. הרב מסביר שהמצווה כוללת את הלימודים שאדם לומד אותם בשביל להגיע למדרגה הזו של עבד השם. עבד השם היא לא מדרגה בלתי מושגת, אלא על ידי שהוא לומד את דרכי ההנהגה האלוקית ואת טוב השם ואת החפצים האלוקיים וכדומה, בזה ממילא נולדת האהבה. זה קודם כל, זה צריך לדעת, כן? אהבה, לקיים את מצוות עבד השם ולראות השם, זה לא בשמיים, זה לא ביחידי יחידים, זה לא לאיזה אריסטוקרטיה רוחנית, אלא כל אדם מישראל מסוגל לקיים את המצווה. אבל צריך להבין את המצווה. כמו כל מצווה צריך להבין את תנאיה, איך מקיימים אותה. אדם לא יודע מה זה לולב, אז הוא גם את זה לא יקיים, הוא לא מבין שאת רוב מרכב זה פסול, אז הוא לא יקיים את המצווה. אז גם באהבת השם, ביראת השם, אדם צריך להבין את מתכונת המצווה, שהיא כוללת את כל הלימודים וכל האיום שמוביל את זה. זה כל עכשיו, אומר הרב, אמרו חזר לפסוק, הן יראת השם היא חוכמה, הן אחת, שרק כאילו נדע חוכמה, כמו שכתב בהקדמת מסילת ישרי. הדבר זה ייפלא מאוד, הלא, גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון, והרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון, ואי אפשר להגיד שאפשר לוותר על העיון, לא בקודש ולא בחול. ואני אראה בזה. אז הוא מתרץ שכל הלימודים כשאחד נעיין בהם ותוצאות העיונים ימסור לחברו, בקיצור מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגה בעיונו זמן רב. תכף הוא יביא דוגמה מענייני הלכה ומסובר וצריך להסביר את זה. אז אני אתן דוגמה אחרת מחוכמת החול. למשל, כשאתם הייתם בבית ספר, אני משער, למדתם שהירח סובב סביב כדור הארץ, וכדור הארץ סובב סביב השמש, ויש כוכבי שבט וכוכבי לכת וכו'. אני חושב שלמדתם את האסטרונומיה המודרנית הישנה. אני משער שזה מה שלמדתם. אלא אם מישהו עשה קורסים באוניברסיטה או משהו כזה, נכון, ככה יסבירו לכם. אולי, נכון? תגידו ככה, תעשו מראש, אני יודע שאני וגם אמרו לכם, מי המציא את השיטה הזאת? מי? קופרניקוס, לא גלילי ולא קפלר ולא ניוטון ולא טיכו ברה, אבל קופרניקוס. אחר כך כל אלה האחרים שהזכרתי את שמם, הם שכללו את זה, הם כתבו את הנוסחות היותר מדויקות, כל אחד קטע אחר. אבל מי שגילה את זה היה קומר נוצרי בשם קופרניקוס, והוא פרסם את התגלית המהפכנית הזאת. כלומר, פרסמו את זה לשמו כשהוא היה על ארץ הדווי, כי פחדו מאוד, זה גרם למהפכה בכל הכנסייה הנוצרית, וזה נגד התנ"ך, וזה כתוב שהשמש עולה וזורחת וזה, והכל פחד. לא משנה, זה לא פשוט, זה לא הנושא שלי. עכשיו, איך הוא הגיע לזה? נגיד שאתם יודעים את זה, נגיד שאפילו למדתם, מי שעשה 5 יחידות פיזיקה אז יודע בדיוק כמה את החוקים המתמטיים שזה לוקח לי, אני יכול, אני לא עושה את זה, אנחנו לומדים תורה פה, אבל יכולתי ללמד את זה בשעה אחת. כל מה שיש להגיד בזה אפשר בשעה אחת להגיד. ואם עושים איזה דגמים של המחשה באיזה מוזיאון מדעי, אז בחצי שעה אפשר להסביר את זה. חצי שעה, חצי שעה אפשר, לא משנה, עכשיו יש קצת אירוע, אבל חצי שעה אפשר להסביר את כל החוכמה הזאת, את כל הציור הזה של הקוסמוס, של הפלנטות והגלקסיות וכו'. כן, אבל קופרניקוס הוא עבד על זה כל חייו, יותר משום מה שהוא עבד, הוא היה באיזה מנזר, לא יודע, משעמם לו, היה לו טלסקופ, לא היה לו טלסקופ, גלילי מציא את הטלסקופ, כאילו, ניסיין את זה. אבל הוא מסתכל על השמיים, בוהה, לא היה לו מה לעשות הרבה, כל הספרים הנוצרים שימינו אותו. אז הוא היה אסטרונום, והיה מדען, והיה מתמטיקאי, בכל ימיו הוא עסק בזה, אבל לא רק הוא עסק בזה, אלא לפניו משך 1,500 שנה עסקו בזה. בכל הזמן עשו חישובים של החשבו שהשמש באמצע ושהכדור הארץ סובב סביבו והפלנט, לא משנה בדיוק, חשבו שיש, זה כמו בצבים כאלה, גלדים כאלה, ספרות כאלה, שקופים, שקופות, שהם בהם מודבקים את הפנסים, כן? לא, לא חשבו לי, לא, כדור הארץ, סליחה, אמרתי שהשמש באמצע, חשבו שכדור הארץ באמצע ומסביבו יש גלדים כאלה ויש תאורה, כן, יש אחד עם הירח ויש אחד עם השמש וזה זז ככה וזה זז ככה וידעו לתאר את התזוזות ואת התנועות אז רשמו את זה ובדקו את זה ומדדו את זה וזה עשו את זה 1500 שנה 1500 שנה יש דוקומנטציה כתובה של הזה אז הוא אחרי כל התוכמה הזאת הוא גם מסתכל, מסתכל, מסתכל והדברים לא מסתדרו אז כשהם לא הסתדרו אז ימציאו עוד גלדים קטנים בתוך הגלדים הגדולים אז יש עוד גלדים בתוכם, זה מאוד מסובך, זה היה נורא מסובך, זה היה כל כך מסובך, אז הוא אמר, פתאום כזה יום אחד, יאללה, חבר הזמן, בוא, מה יקרה אם אני אשים את השמש באמצע, וכדור הארץ, אני אשים אותו באחד הגלדים, זה נהיה יותר קל, אז הוא עבד הזה, עבד הזה יצא עם תיאוריה שלמה, שכדור הארץ באמצע, והפלנט זאת במסביב, סליחה, שהשמש באמצע, וכדור הארץ והפלנט זאת במסביב, כדי כבר, האמת היא שהוא לא היה כל כך דייקן ואחרי שהתחיל, זה באמת נכון, זאת יותר נכון אבל כשהתחילו לבדוק את הדברים ראו שגם זה מסובך לא משנה, לא חשוב, אבל הוא עבד על זה, עבד על זה, עבד על זה שנים, שנים, עד לבי 1500 מחקר הוא הקדיש את כל חייו וזה ובסוף הוא הוציא ספר אני ראיתי את העותק של זה, זה ספר ענף, זה משהו כזה ושמן כזה, וזה בלטינית כזה, לא ממש מעניין, אבל בספר ענק, אז אדם רוצה לדעת את התיאוריה ההליוסנטרית, כן, שמרוכז מסביב לשמש, של האסטרונומיה, של הקוסמוס, של קופרניקוס, אז הוא צריך ללמוד כל מה פתאום, בחצי שעה אפשר להגיד את הכל, אבל הוא לא יכול היה להגיד את זה בחצי שעה, הוא היה צריך עמל וטרחה סגנית מרובה מאוד, בכדי להגיע למסקנה, אבל את המסקנה, בכמה דקות אפשר למסור הרב מביא משל אחר גם בענייני הלכה זה משל מסובך תכף נסביר למה אבל אומר הרב אותו דבר אדם מעלה שאלה אתה בא לרב אתה שואל אותו האם, לא יודע איזה שאלה מסובכת אני יודע מה לא יודע סתם, אפשר לשאול שאלה פשוטה מותר להשתמש בדוד שמש בשבת איזה שאלה קשה כולם מתירים, אבל זו שאלה מאוד קשה אז הוא צריך ללמוד את הסוגיות ולברר ולומר תשמע, יש סוגיה פה מסכת שבת, יש על חמי טבריה יש על ביצה שבישלות בחול וזה, ויש חמה ויש תולדות חמה ואז אני צריך לא רק זה, אני צריך גם להביא איזה מישהו עם ידע טכנולוגי שיסביר לי איך להגדיר את זה, מה זה בדיוק, איך זה עובד ואז אני צריך בקיצור עובד על זה כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים ואני כל זמן, אני סל כבר רוצה לשתוף את הכלים של שבת בשביל אשתי ככה בסוף אומר, מותר זהו, תגיד קצר זאת אומרת, יש ידיעה מותר נגיד, או אסור, לא משנה אני חושב שאסור, אבל לא חושב, לא, לא משנה כולם חושבים שמותר אבל, רובן אבל, בסדר אז הידיעה היא קטנה מאוד החוכמה היא בבחינת אמצעי אמצעי שאי אפשר להתחמק ממנו אתה לא יכול בלי להתחכם, אתה לא יכול להגיע לתשובה, אבל ברגע שהגעת, מה עושים מהחוכמה? בגניזה, לא צריך את זה. זה לא לחוץ, כל הספר הזה של קופרניקוס, כן, עשי שלא זה. משלמים כסף בשביל להזדקר על זה וככה זה ספר גדול זה ברטים אבל חוץ מזה עכשיו לצור על פיצלו להשתמש בנייר לצור על פיצלו איתו כל הנייר הזה זה לא שווה להיות בוד אגב לא משנה אבל זה לא שווה כלום זה לא שווה שום דבר הוא עשה וזה הגיע למסקנה ברגע שמגיעים למסקנה כל הדרך היא מיותרת לחלוטין זה כמה לחלוטין אבל יש משהו אחר בלכה, אבל מבחינת 여성이 기반체. 네. הידיעה הנדרשת היא הנדרשת, זה מה שביקשת, ביקשת להגיע לידיעה, לא ביקשת את ההוכחה. ההוכחה, בסדר, לא, אתה צריך את ההוכחה, אבל ההוכחה היא אמצעי, המטרה זה הידיעה, לא ההוכחה. בסדר, אני מסכים איתך, אני לא אמרתי אחרת, אבל זה אמצעי, זה לא תכלית. הנה, כמו אני אראה לך, שבמקום שנפל ספק מצד סתירה סוגיות וקושיות ונפלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון, להעמיד דבר על בוריו, אבל אחרי הבירור, כשיאמר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע שומע אותו כמו מי שהגה ועיין וחידש בעצמו. אז ברור, זה מפריע מה שאומר הרב, כי ברור, אז מה עם מצוות תלמוד תורה? אז לא מדבר על זה. הוא לא מדבר על זה, זה מה שאני רוצה להסביר. כן, יש שני חבר'ה יושבים, חברותה, לומדים, בסדר. נתקלו באיזה קושייה גדולה, הם לא מבינים איך בדיוק המיגו פועל, או הם לא יודעים מה סיבת החיוב בנזיקין, והם דנים ומתפלפלים בזה, ומה סיבת החיוב? האם זה ממונו שמזיק, האם זה בגלל רשלנות בשמירה? חוקרים, אני סתם, אני אומר בדיוק משל בעל. אחר כך אחד, האחות שלו מתחתנת. אז אף אחד שלא מתחתנת, אז הוא צריך כבר להגיע שבוע מראש, ונשאר שבוע אחרי, זה ברוך השם, היום זה לא ככה. כלומר, חיית מתחתנת בזאת השם, אבל לא יודעים שחתונה, אחות מתחתנת, צריך להיות בו שבת בשביל השבע ברכות. לחתונה צריך לצאת שתיים לפני מישיבה בדיוק. אבל פעם, לפני הרבה שנים, היה מציאה כזאת שחבר'ה היו קצת. קיצור, אחרי שבוע הוא חוזר, כבר יצאי בעזרת השם עוד שלוש סוגיות קדימה. אבל הוא שואל את החבר, תגיד לך, קיר הזאת שחתרנו אם יסוד החיוב בנזיקין זה בגלל אי שמירת הזה או שזה בגלל מונו המזיק, מה בסוף עם זה? וואי, כמה שרחנו בזה, כמה יגענו בזה, חבל הזמן, באמת נכון, באמת חבל הזמן, תגיד לי את התשובה, אז גמרנו. אז הוא אומר לו את התשובה, אני רוצה להגיד, אבל בסדר, אז הוא אומר לו את התשובה. עכשיו שניהם יודעים את זה, נגיד, יגיד לו, אנחנו הכרענו לפחות בסוגיה הזאת, שפה הנקודה המכריעה זה רשלנות בשמירה. כך אומר רב שמעון, כך אומר רבי יהושע. אז שניהם יודעים אותו דבר. שניהם יודעים אותו דבר. הם לא אותו דבר, כמובן שהם לא אותו דבר, כי זה ששעמל ושקב ויגע ובחוכמה אלוקית, והוא כל הזמן הפגיש את עצמו, את השכל שלו, עם השכל האלוקי, עם המוסר האלוקי, עם הטוב האלוקי שיורד אל העולם לסדר את כל ענייני הנזיקים. אז ברור שהוא האדם המעלה, ברור שהוא עלה והשתנה והזדקף, ברור. לא על זה מדובר, אבל מבחינת הידיעה, שני יודעים את הדבר. כן, זה המעל, הגיע לשואה התחתונה, הגיע למסקנה הפסוקה, מוסר אצל החבר שלו, שניהם בעלי הידיעה. בדבר הזה הם שווים. הרב לא דן כאן מצד מצוות תלמוד תורה וערכה וזה, מצד ערך הידיעה. אומר הרב מה שאין כן יראת השם, וזאת הנקודה, שצריך להבין שיש דבר אחד בעולם שזה לא ככה, שאף על פי שלימוד היראה שווה לשאר לימודים בסידור כללים וחוקים המודיעים לנו גדולת יוצרנו יתברך ויתרומם, וישנם מקומות ועניינים הדורשים ליבון ובירור. בזה זה דומה לכל חוכמה, כמו כל חוכמה, יראת השם זה לא איזה בלגן, יש כללים, יש פרטים, יש דרכי בירור, ויש גם ספקות שצריכים לברר אותן, יש גם מחלוקות בענייני המודיעים.